טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים היום אולי להצליח לסיים את הדף הזה. יש רק עוד הערה אחת, הייתי אומר שכדאי להכיר בדף שלנו, יש עוד הרבה מה להאריך, אבל במסגרת של הדף הזה. דיברנו עד עכשיו על עצם הגדרת המושג מחאה. מהי בכלל מחאה, איך אמורים להופיע אותה, ראוי להתקבל, לא ראוי להתקבל, כל מה שדיברנו פה. ויש עוד הערה אחת, רק שנייה אחת, שכחנו לכבות. יש רק עוד הערה אחת שכדאי להכיר, שהגמרא במסכת שבת אומרת את הדבר הבא. בואו רק נקרא אולי את המקור. המשנה, שלושה דברים צריך לומר אדם בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. יסרתן, ערבתם, הדליקו את הנר. טוב, אז האמירה של מה שהרב קורא כאן בפסקה שאין לפנינו כאן בו לטריה יש, בעל הבית שהוא צריך לברר שבאמת הדברים מתנהלים בביתו כמו שצריך. השלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. שניים מהדברים בלשון שאלה, יסרתם, ערבתם, ודבר שלישי בלשון ציווי, הדליקו את הנר. לא כתוב הדלקתם, נכון? לא כתוב תאסרו או אסרו, ערבו, הדליקו, אלא יסרתם, ערבתם זה בלשון שאלה, והדליקו את הנר בלשון פקודה, בלשון ציווי. טוב, אז יש מה לדבר על זה, אבל כרגע זה לא המוקד שלנו. בכל אופן, השלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וחשיכה. אז הרב בפסקה, כאן בולט ראייה שאין לפנינו בדף, הפסקה הראשונה שקשורה לסוגיה הזאת, אז כאן הרב כותב שהדבר החשוב ביותר שיתקיים בבית, זה הרושם שיש מי שמנהל את הבית. אולי נקרא זה משפט אחד. אומר הרב כך, גמר תכלית, אין את זה לפניכם, אני אקרא אצלי. גמר תכלית כל מצווה והעזרה של תורה, הלא הוא הרושם של הטוב והקדושה שהיא עושה בנפש. כלומר, יותר חשוב מאשר הפעולה עצמה, הרושם של הדברים שצריכים להירשם בנפש. הרושם הפנימי. ולכן אומר הרב, על כן אותם הדברים, שהם נמשכים והולכים על פי מנהגם הקבוע בבתי ישראל הקשרים. יש דברים שהם דברים שמתפקדים באופן קבוע, מכוח האנרציה, מכוח ההרגל, אז לכאורה הכל בסדר. בבית הזה מעשרים, בבית הזה מערבים, בבית הזה מדליקים את הנר וכו'. אז לכאורה, למה שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו? הרי הוא יודע שמעשרים, הוא יודע שמערבים, הוא יודע שמדליקים את הנר. וכי הייתה שבת אחת שלא הדליקו את הנר? אז מה הוא צריך להגיד הדליקו את הנר? הרי לכאורה, אם הדברים נעשים, אז הכל בסדר, הכל מתפקד. אומר כאן הרב, לא. העיקר זה לא שהדברים נעשים, אלא העיקר זה הרושם הנעשה בנפשות, שחלק מהרושם שחקק בנפשות זה עצם האמירה שיש בבית הזה, נקרא לזה בכותרת ראשית, בעל הבית, הרב קורא לו כאן אדון מפקד, כן? שזה ההורים, אולי בהקשר הזה בעיקר אבא, שהדברים, ככה צריך להיות. כלומר, לא רק שהפעולה הטכנית תעשה, אלא שתהיה אמירה שחשוב שהפעולה הזאת תעשה. והאמירה יוצרת את הרושם. הערה מאוד חשובה, אני לא רוצה להתמקד בזה היום, אבל לכן פתחתי את הספר כדי להשלים את הנקודה, זאת נקודה מאוד חשובה. עוד פעם, גמר תכלית כל מצווה והעזרה של תורה. גמר המטרה, גמר התכלית של כל מצווה בקום עשה, מצוות עשה, או העזרה לא תעשה, זה לא עצם זה שאני מקיים את המצווה ועצם זה שאני נמנע מלעשות עבירה. זה לא גמר התכלית. התחלת התכלית זה הקיום הטכני של הפעולה. אבל גמר התכלית, הלא הוא הרושם של הטוב והקדושה, שהיא מצוות עשה או אי עבירה הלא תעשה, הרושם של הטוב והקדושה שהיא עושה בנפש. עכשיו, איך אנחנו רושמים את הרשמים האלה, את הרושם הזה, של הטוב והקדושה? על כן, אותם הדברים שהם נמשכים והולכים על פי מנהגם הקבוע בבתי ישראל הקשרים, רק אז תגלה פעולתם לטובה, מתי? על ידי מה שיהיה אדון הבית, יודע בבירור שנעשו הדברים הללו כחוק מצווה תורתנו הקדושה. טוב, עוד פעם, כל זה בגבולות סוגיית המחאה, כמו שדיברנו כאן. הידיעה היא תביא בליבו, הוא צריך לומר את זה, הוא צריך לדעת שזה נעשה. הידיעה היא תביא בליבו, בלב שלו, כבעל הבית, אותם הרשמים הטובים של הקדושה העליונה שהמעשים הללו פועלים בהמשכה. זאת אומרת, יכול להיות שאם המעשים האלה מתפקדים, והם פועלים במשך כל השנים באותו בית, אבל אין אמירה שהיא נאמרת כלפי חלל הבית, המשפחה, הילדים וכו', או כלפי עצמו, עצם שהוא לא אומר אמירה, כי בעצם הדברים מתפקדים כביכול מאליהם מכוח ההרגל, אז אם זה ככה יקרה, אם לא תהיה אמירה, אז כנראה יהיה חיסרון ברושם. לכן שלושה דברים צריך אדם לומר. צריך אדם לומר, א', כלפי הרושם שזה עושה עליו, ב', הרושם שזה עושה לבני ביתו. על כן צריך שישאל את אנשי ביתו. יסרתן ערבתם בלשון שאלה, הדליקו בלשון ציווי. על כן צריך שישאל את אנשי ביתו, למען יוודא לו, בעל הבית, כן, כמו שהוא קורא לו כאן, אדון הבית, למען יוודא לו אל נכון, כי אמנם שלום הוא הלו, וחוקי תורת השם נשמרים בו. ורק אז על ידי הידיעה שהוא שואל ומקבל תשובה, והוא יודע, תבוא הפעולה לרשום עליו, עליו עצמו, את רישומה, וכו', וכו', ואז כשהוא מתעלה, אז כל הבית, הנה יתעלה הבית כולו עמו, ביותו הוא המפקד את נווהו. עוד משפט אחרון, זה קצת, זה מפתיע קצת הפסקה פה, כן, מפתיע. ויהיו הדברים הטובים והמעלות המסתעפות מהן נעשים על ידי פקודתו, לא שילכו הדברים במקרה. מכוח האנרציה, זה יכול להיראות כמקרה, ככה הבית הזה מתנהל. בסדר, יכול גם להתנהל אחרת. ברגע שיש אמירה, יש שאלה, יש ציווי, יש ידיעה וכו', יש רושם. גם עליו וגם על בני הבית. אני חושב שזאת, העירה הזאת היא מאוד חשובה, כי אנחנו הרבה פעמים, ברוך השם, אנחנו חיים בבתים, כן, כמו שכאן הרב קורא לזה, בתי ישראל הכשרים, אנחנו חיים בבתים ששר כל הדברים מתפקדים. נכון או לא? כן, תפקדים. אז, והרבה פעמים מכוח ההרגל והאנרציה, אז אנחנו שמחים שהדברים מתפקדים, ובאמת יש שם לסמוך שברוך השם דברים מתפקדים, יש בתים שזה לא מתפקד. בואו, אבל לא מספיק התפקוד. צריכה להיות ידיעה, צריכה להיות אמירה, צריך רושם. זה הערה, הערה חשובה מאוד. לא שילכו הדברים במקרה, כאילו אינם יסודי הבית, זה לא היסודות שלהם הבית עומד. כי אם דברים תפלים, שהבית יכול גם מבלדן לעמוד. לא כן, על אדון הבית החובה להראות שמשמרת חוקי השם יתברך ומשפטיו בבית, הם האושיות שהבית עליהם נשען. על כן הם צריכים להיות נודעים לו, ונעשים בפקודתו בזהירות מיוחדה של מנהיג ומפקד. תכף נראה מהי הזהירות. הזהירות זה מה שהגמרא אומרת, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום. אמר רבא בר אבונה, זה כבר אצלנו בדף, עולה טריה, חלק ב', עמוד כ"ו, כ"ז. אז על זה אומרת הגמרא, אותו אדון הבית, אותו המפקד, אמר רבא בר אבונה, אף על גב דאמרו רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר ערב ביתו, ערב שבת עם חשיכה, צריך לממרינו בניחותא. טוב, אז לשון השאלה, יסרתן ערבתן, ממילא שאלה בדרך הזה בניחותא, אבל לשון ציווי, הדליקו את הנר, זה נשמע לא בניחותא. לא, בניחותא. למה? כי איך היא דלקבלין הוא, או דלקבלו מן, כדי שיקבלו ממנו. אז היום אנחנו רוצים קצת להתעכב על הניחותא הזה. אמר רב אשי, אנא, אני לא שמיע לי עד אמר רבא בר אבונה. אני לא שמעתי שרבא בר אבונה אמר שצריך להגיד בניחותא, וקיימתי המסברה. כלומר, לא צריך שבית המדרש יאמר את זה, אלא השכל הישר אומר את זה. אז אנחנו רוצים היום להתעכב על המילה בניחותא. זה הנושא שלנו היום. אז מצד אחד אדון הבית, מצד אחד מפקד, מצד שני לשון ציווי ליקוט הנר, כי כל זה בשביל הרושם של הטוב והקדושה, ולא רק שהפעולות נעשות מכוח הרגל והאנרציה, אבל בניחותא. ויש כאן שני צדדים, או שבית המדרש אומר ניחותא, או שהשכל הישר אומר ניחותא. זה הנושא שלנו. בסדר? יופי. אז יש לפנינו פסקה חשובה ביותר. אומר הרב, תראו, יש בכל הדרכה פעולה קרובה ופעולה רחוקה. כלומר, כשאנחנו, הייתי אומר, מקבלים הדרכה או מדריכים הדרכה, או מתפקדים איזשהו תפקוד או פועלים איזושהי פעולה וכו', אנחנו צריכים בעצם לקחת בחשבון שני דברים. מה היו ההשלכות הקרובות, נקרא לזה באופן יחסי, המיידיות, ההוביות של ההווה, ומה תהיינה ההשלכות הרחוקות שהן יותר עתידיות. למשל, בואו ניקח דוגמה. בסדר, דוגמה מצויה, עכשיו שהיא גם הזכרנו אותה פה באחד השיעורים. הורים למשל שמתעקשים עם ילדים, למשל, ילד בקיץ, חם לו עם ציצית. בסדר, לא ניקח עכשיו לדין חינוך, כבר דין תוכחה, נעזוב כרגע. והוא באיזשהו שלב אומר, אין לי כוח לציצית, או אין לי כוח עכשיו עם הציצית. בסדר? יפה. אז אנחנו רוצים הרבה פעמים לנצח את הקרב ולנצח את המלחמה. כלומר, לנצח את הקרב הזה ולנצח את המלחמה כולה. כלומר, אנחנו רוצים שהוא ילבש עכשיו ציצית, ורוצים שהוא ילבש גם כל החיים ציצית. יפה. אבל הרבה פעמים, אם אנחנו נתעקש עכשיו ונאמר את זה בסגנון מסוים, אז יכול להיות שננצח עכשיו ועכשיו הוא ילבש ציצית, אבל הרשמים, התוצאה מהניצחון בקרב יהיו שכשהוא כבר יהיה בגיל יותר מתבגר, בעל עמדה שהוא כבר לא יעשה את מה, או הוא כבר לא יהיה מוכרח לעשות מה שאנחנו אומרים לו, אז יכול להיות שאז הוא יוריד את הציצית. אז פה ניצחנו בקרב, הפסדנו במלחמה. ניצחנו בפעולה הקרובה, הפסדנו בפעולה הרחוקה. יכול להיות הפוך. יכול להיות שאולי צריך לוותר כרגע בהווה. צריך שיקול דעת פה רציני. צריך זהירות, איך הוא קרא לזה מקודם? זהירות של מפקד. איך הוא אמר? זהירות. זהירות מיוחדה של מנהיג ומפקד. איך מצד אחד אתה מנהיג ומפקד, אבל אתה לא רוצה רק להצליח בקרב. אתה רוצה להצליח במלחמה, אז יכול להיות שמצב מסוים אתה צריך במחאות להפסיד פה, לוותר פה, כדי שתרוויח את ההמשך. כי כל מי שעוסק בחינוך, כל אבא ואמא, יודעים שהסוגיה הזאת היא סוגיה כבדה מאוד. שאין לנו, הייתי אומר, טבלה להכריע במצב נתון, האם אני אנצח עכשיו ונצר גם אחר כך, או להפך, או חלק, או מעדיף וכו'. אז זה מה שכאן הרב מתחיל לכוון אותנו. יש בכל הדרכה פעולה קרובה ופעולה רחוקה. זאת אומרת, הפעולה הקרובה היא בעניין אותו הדבר הפרטי הנדרש עכשיו להדרכה לקיים בעשייה או במניעה. אני עכשיו מדריך אדם שיקיים איזושהי פעולה או ימנע מלעשות איזושהי פעולה. זה הפעולה הקרובה ביחס לאותו העניין הפרטי, הספציפי, ההווי, המיידי כרגע שבו אני עוסק. מצד שני, יש לכל פעולה נקודתית, עובית, יש לה השלכות מרחיקות לכת, לאו דווקא לאותו נושא. דרך אגב, אם נצור רגע לסוגיית הציצית, זה יכול להיות שאם אני אלחץ יתר על המידה בשלב שבו ההנהגה הנכונה היא לא ללחוץ, אז לא רק הציצית ירד ממנו. ירדו עוד הרבה דברים. אז זה לא רק ביחס לדבר הזה, פעולה קרובה ורחוקה. זה במכלול הכולל. ולכן יש גם פעולה רחוקה. הפעולה הרחוקה היא בעניין חשיבות התוצאות שכלל ההנהגה פועלת כשהיא עומדת בתוקפה. מה היו ההשלכות הרחוקות? הייתי אומר ככה, בואו נסכם את זה רגע. כל פעולה שאדם פועל הוא צריך לקחת בחשבון שני דברים. א', מה היו התוצאות הקרובות, הנקודתיות, באותה הסוגיה, באותו הנושא שבו הוא עוסק? ומה היו התוצאות הרחוקות הכלליות, לאו דווקא הנקודתיות באותו נושא, אלא בכלל באופן כללי, בהמשך הדרך. בסדר? שאלה, חשבון שלם. אומר הרב, והנה לפי הנראה, דרך אגב, אני חייב לומר עוד איזו הערה קטנה, ותרשו לי לומר אותה בצורה מאוד ברורה. היות והאדם הוא יצור חברתי, והרבה פעמים הוא מרגיש איזה צורך לספק איזה תוצאות מיידיות, מעשיות לחברה, כי לא נעים לו מה יחשבו ומה יגידו, אז הרבה פעמים הוא מנסה לנצח בקרבות, והוא לא יודע שהוא יפסיד במלחמות. כלומר, הרבה פעמים, מה יגידו השכנים? או מה יגידו החברים, או מה יגידו האנשים, שזה איזה סוג של מנגנון לחץ, שמכריח אותי להצליח כרגע, כי לא נעים ש... וכו'. זה יגרום להפסד במלחמה בטווח הארוך. כלומר, אחד המניעים להצליח בהווה המיידי הקרוב, זה גם לחץ חברתי. לא רוצה להגיד בעיקר. אבל תסכימו איתי שזה נכון. זה נכון או לא? חייב שיהיה מה?
חייב שיהיה צד.
לא הבנתי.
לחץ
חברתי,
זה לא
מוצא מניע
את כל העולם.
בהקשר הזה, יכול להיות, אני אומר משפט קצת חריף, שכולם יקפצו. כי אף אחד לא יודע מה החשבון הספציפי של האדם הזה, בשלב הזה, בחיים שלו, בנושא הזה. אז בהקשר הזה, אוי ואבוי מלחץ חברתי. כי החברה כולה היא לא יודעת להרגן את כל הצדדים של הסוגיה. אין לה מושג בצדדים של הסוגיה. לכן בהקשר הזה הלחץ החברתי הוא מסוכן ביותר. נכון שהלחץ החברתי הוא מניע את האדם. יש צד של מנגנון הנאה, זה נכון, אבל מצד שני, בהקשרים האלה זה מאוד מסוכן. כי הרבה פעמים אדם רוצה לצאת ידי חובת החברה, והוא מאבד בדרך את הדברים הכי חשובים לו, והעיקר שהוא יצא ידי חובת החברה. בסדר? צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, בעניין הזה, בסוגיה הזאת של הלחץ החברתי, הגלוי והסמוי. הרבה פעמים הלחץ החברתי הוא סמוי. זה עוד יותר מסוכן. טוב, עכשיו בואו נתקדם. אם כן, פעולה קרובה, פעולה רחוקה. את צריך לשים לב לכל פעולה שאנחנו פועלים, מה השלכות הקרובות, מה השלכות הרחוקות, הנקודתיות והכלליות. הלאה. והנה לפי הנראה, שיש בכל שלטון שני הדרכים הידועים. כדי להניג מערכה, זה יכול להיות בחינוך, זה יכול להיות בכלל בתחומים יותר כלליים, יש שתי הדרכים הידועים של נועם וחובלים. נועם זה בנעימות, בניחותה, מתוך שכנוע שכלי, מתוך הזדהות נפשית, וגם הסגנון הוא סגנון יותר בניחותה, יותר נעים. ומצד שני, מקל חובלים. מקל חובלים זה בתקיפות, בכפייה, בהכרח. אני אמרתי, תעשה, אני פה המפקד. אז שתי הדרכים, שתי ההנהגות הידועות, נועם ומקל חובלים. והנה, לפי הנראה שיש בכל שלטון שני הדרכים הידועים של נועם ושל חובלים, לרדות ביד חזקה מצד אחד, או לנהל ברוך ונועם מצד שני. עכשיו שימו לב. אם נשים מגמתנו רק לצד ההדרכה הפרטית, כלומר, אם אנחנו נרצה רק הצלחה מיידית עכשיו, זה הפוך קצת ממה שחושבים. בעיקר כשכאן מדובר, אולי צריך לומר, הרי כאן מדובר, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. יסרתם ירבתם מדליקו את הנר, זה בדרך כלל לאשתו. נכון, היא מדליקה את הנר, והיא אולי מאסרת ומערבת וכו'. אבל זה ודאי לא הילדים הקטנים. כלומר, מי שמאסר ומערב ומדליק את הנר, זה או האישה או הילדים היותר בוגרים במשפחה, שיודעים איך מעשרים, שיודעים איך מערבים וכו'. בסדר? אז נכון שילד קטן בגיל 5, אני יכול להתנהג איתו במקל חובלים. להגיד לו תעשה, הוא יגיד אמן, יוריד את הראש, יעשה. יפה. אבל כאן מדובר כנראה על גילאים קצת יותר מתבגרים. עכשיו אנחנו יודעים שכשאנחנו מתעסקים עם אנשים יותר מבוגרים, איפה יש יותר סיכוי שתהיה הצלחה? האם אנחנו אם אנחנו נשתמש במקל חובלים או נשתמש בנועם? אצל אדם יותר מתבגר. בנועם, הראיה שאף אחד מהיושבים פה ואף אחת מהיושבות פה לא הכניסו אותם ממקל לשיעור הזה עכשיו. ואם היו מנסים ממקל, חובלים? כמו כבשים, יאללה לשיעור. מה? בורחים כולו, כולל אני דרך אגב. הייתי בורח, ברור. אז ברור, אומר הרב, לפי הנראה, שמה? אומר הרב, אם נשים מגמתנו רק לצד ההדרכה הפרטית, שימו לב, זה קצת הפוך מה שחושבים. אם נשים מגמתנו רק לצד ההדרכה הפרטית, כלומר, מה אנחנו רוצים להרוויח עכשיו בתוצאה המיידית עכשיו, בסוגיה הספציפית הזאת, אז יתגלה מיד לעינינו שיותר נפעול על הלבבות, לא לפעול על הפעולות המעשיות, על התוצאות התפקודיות, אלא על הלבבות, על ידי אמירה רכה, מאילו נבקש לבוא ברדיעה ובעקיפין. אמירה רכה ברוך ובנועם. אז ביחס לפעולה הקרובה, לתוצאה המיידית, ביחס לנושא הספציפי הנתון, לפחות בשלב המתבגר של האדם, שכנראה כאן מדובר על השלב הזה יותר, אנחנו רואים שהדרך של הניחותה היא יותר מתאימה לדרך של הרדיעה. אבל, שימו לב, מבטיח שהמשפט הבא. אבל, אם נחדור עד סוף תעודת השלטון הפועל בכללות מציאותו. אבל אם אנחנו רוצים שיצאו התפקודים הנכונים באופן כללי גם לטווח הרחוק, אז יש אשר ההנהגה החזקה תכריע את הכף. שמעתם על החוק החדש, אין לי מושג אם הוא נכנס לתוקפו, שאם ימצאו נהג מסמס באמצע הדרך, מה יעשו לו? מכירים לו את הפלאפון. זה לא רק שוטר ודוח. מחרימים את הפלאפון. איך? יותר מהרכב. חבר'ה, מה אתם אומרים? זה יעבוד או לא? יעבוד, חבל לכם על הזמן. יעבוד! יעבוד. 1,000 שקל, אדם אומר, יאללה, הפסדתי. פלאפון, זה כאילו, לקחו לו את הנשמה, חד ושלום. תביא את המוח. אז אנחנו רואים, זה מפתיע הדבר, כלומר, אם אנחנו רוצים שתהיה הנהגה כוללת לאורך זמן, ניקח למשל את סוגיית חוקי התנועה, אנחנו רואים שדווקא דרך הרדיעה והשלטון, דרך הכפייה והכרח, החוקים, הכנסות וכו', אנחנו רואים שזה יותר פועל לטווח ארוך. אז אנחנו, יש לנו נטייה, אנחנו באמצע הדרך, מי שצריך עכשיו יצא עם טעות, אבל כרגע. אז אתה רואה שלטווח הקרוב, בנושא הספציפי הזה ברוך ובנועם. אבל הטווח הרחוק בנושאים הכוללים, אם אנחנו רוצים שחברה תשמור את כללי החברה, נקרא לזה סדר, חוק ומשפט, פה צריכים להיות חוקים ברורים. אם השוטר יגיד לי, בוקר טוב, מה שלומך? למה אתה מסמס באמצע נהיגה? אתה מוכן בבקשה להכניס את הפלאפון? כן, המפקד, כן, השוטר. אחרי 100 מטר? עוד פעם. פה צריך שלטון, פה צריך רדיעה. אז אם כל זה בעולם הזה, בענייני העולם הזה, אז בענייני העולם הזה אנחנו רואים שכל מה שקשור להצלחות קרובות נקודתיות בנושא הנידון, ברוך, נועם. כל מה שקשור להצלחות כוללות רחוקות, פה דווקא מקל חובלים יכול לסדר את החברה. לא חושבים ככה לפעמים, אבל רגע, עוד טיפה, תנו לי עוד כמה דקות, רגע. עוד פעם, אבל אם נחדור עד סוף תעודת השלטון הפועל בכללות מציאותו, אז יש אשר ההנהגה החזקה תכריע את הכף. למה? הנה עכשיו הסבר. כי ביותה ידועה ומפורסמת בכוחה כי אז, היות ובני האדם יודעים מה הכוח של ההנהגה הרודה, של השלטון, בוא נדבר במושגים, אם התחלנו תעבורה של תעבורה, מה המחירים שאתה תשלם, אתה לא תעמוד בחוקים, אז, ההנהגה, הכוח שלה, אז, כולה, תקוף, זה לא תלוף, זה תקוף, תחוף מאירה גם את הסוררים. כי הסוררים, הפוטנציאליים, מפחדים לשלם את המחירים. אם זה נקודות, אם זה כנסות, אם זה שלילה, והחידוש עכשיו, החרמה. בסדר? כי תחוף, עוד פעם, תחוף מאירה גם את הסוררים, ולא עוד, אלא שתוכר מציאות הצורך למשטר, ויוחס הערך הגדול שיש לדברים המוזרים על ידי מציאות משטר חזק. בואו רגע ניתן דוגמה מצוינת. צהל, צבא. תגידו, אם אדם היה מתגייס לצבא ועושה ומתפקד בצבא, על פי בחירתו. יום אחד בא לו לתפקד, יום אחד לא בא לו, יום אחד הוא בא לצבא, יום שני לא בא לצבא. היה אפשר ככה לנהל חברה? היה אפשר ככה לנהל מדינה? לא. יש משטר, יש סדר. אז עד לכאן הממד האנושי, פעולה קרובה בנועם, פעולה רחוקה, משטר. מקל חובלים. מה? כרגע, עוד לא סיימנו את השיעור, כרגע. כלומר, אנחנו עדיין בחוקי התעבורה או בצהל. עוד לא הגענו לבית המדרש. תכף נגיע לבית המדרש. מה? מה זאת אומרת? אז שוב, אז ביחס לקרב אני צריך להיות בניחותא כרגע, ביחס למלחמה אני צריך להיות בחובלים. בכפייה והכרח. מה? הילד מה? רגע, עוד לא הגענו, שנייה, עוד לא הגענו. אנחנו כרגע בלחות העולם הזה. בסדר, בואי ניקח דוגמה. אני מלמד באקדמיה. עכשיו, זה סוף השנה, זה הסוגיה שמעסיקה חלק מהלומדים והלומדות. עכשיו, כדי לקבל ציון על הסמסטר, אתה צריך להיות איקס נוכחות. עכשיו, אני לא סובל לכל הדברים האלה. אבל אני רואה בחוש כבר הרבה מאוד שנים, שאם לא תהיה הקפדה על הכללים, אני מנסה להגיל כמה שאני יכול, אבל אז אם מותר 4 חיסורים בסמסטר, זה יגיע ל-14 חיסורים בסמסטר. אז זה מאוד מבזה, שאדם צריך לשבת בשיעור, כי אם לא, אז הוא יפספס את הסמסטר הזה. לא יקבל תעודה. אבל מה נעשה? לטווח הרחוק, כדי שהוא לא יפספס את כל הסמסטר הזה, אתה צריך לעשות רישום. אתה עושה, הציבור עושה, לא משנה כרגע, אבל רישום צריך לעשות. טוב, לא בכל המקומות אני נכנעתי עד כדי כך, אבל זה נכון, אני רואה את זה. זה נדרש, אין מה לעשות. עד לכאן בעולם הזה. בואו נקרא את זה רגע בפעם אחת בריצה מהירה, את כל החלק הזה. מההתחלה אני מתחיל. יש בכל הדרכה פעולה קרובה, צד ימין למטה. יש בכל הדרכה פעולה קרובה ופעולה רחוקה. הפעולה הקרובה היא בעניין אותו הדבר הפרטי הנדרש עכשיו להדרכה לקיים בעשייה ובמניעה. הפעולה הרחוקה היא בעניין חשיבות התוצאות שכלל ההנהגה פועלת, כשהיא עומדת בתוקפה. והנה לפי הנראה שיש בכל שלטון שני הדרכים הידועים של נועם ושחובלים, לרדות ביד חזקה ונהל ברוך ונועם. אם נשים מגמתנו רק לצד ההדרכה הפרטית, אז יתגלה מיד לנו שיותר נפעול הלוואות על ידי אמירה רכה. מילו נבקש לבוא ברידיה או בעקיפין. לעומת זאת, אבל אם נחדור עד הסוף עדות השלטון הפועל בכללות מציאותו, אז יש אשר ההנהגה החזקה תכריע את הכף, כי בודאי כי בהיותה ידועה ומפורסמת בכוחה כי אז, תחוף מהירה גם את הסוררים, ולא עוד, אלא שתוכר מציאות הצורך למשטר, ויוחס הערך הגדול שיש לדברים המוזרים על ידי מציאות משטר חזק. אם כן, סיכום כרגע, לגבי הפעולה הרחוקה, אם כן, לכאורה יש כאן פעולה יתרה, כלומר תוצאות חיוביות אם תהיה הרדיעה חזקה, יוצאת מכלל הרכות והנעימות המתונה הרבה. עכשיו, למה אמרתי שאנחנו נצא מכאן בטעות? כי כל זה, נדמה לי שאמרתי כבר פעמיים, פה בלי ששמתם לב, כל זה ביחס לעולם הזה. אבל מה קורה ביחס לתורה? מה קורה ביחס ליראת שמיים, לקיום מצוות? האם גם פה כדי להרוויח את התוצאה הרחוקה, אני צריך להיות מקל חובלים? אומר הרב, כל היושבים והיושבות פה, ההוכחה שמה שהרב כותב בשורות הבאות, אמת. אומר הרב, אם כן, לכאורה יש כאן פעולה יתרה, אם תהיה הרדיעה חזקה יוצאת מכלל הרכות והנעימות המתונה הרבה, אמנם אמיתת ההכרעה הזאת, שכדי להשיג תוצאות רחוקות, צריך לפעול בתקיפות ובנחרצות, בחוקים ובכפייה ובהכרח ובמקל חובלים, כל זה לא נוגע ולא שייך ולא קשור. אמנם אמיתת ההכרעה הזאת של ההכרח והכפייה של מקל חובלים כדי להשיג את התוצאות של הפעולות הרחוקות, כל זה, אמנם אמיתת ההכרעה אינה כן בנוגע לחוקי השם ומשפטיו. כל מה שקשור לתורה ויראת שמיים, תמיד בניחותה. גם לפעולה הקרובה, גם לפעולה הרחוקה. למה? אומר הרב, כי מאשר ידענו שעצם עשיית המצווה היא מזככת את הדעת ואת הרגש, נקרא טיפה, אם כן לא לבד ביחס לעניין הפרטי, כי אפילו לכללות ההדרכה יש יתרון גדול להנהגת הנעימות, ו... ראה את זה טעות פה. והרוך, מה כתוב? כן, והלך. עוד פעם, אם כן, לא לבד ביחס לעניין הפרטי, כי אפילו לכלות הדרכה יש יתרון גדול להנהגת הנעימות והארוך. מפני שכיוון שיותר קרובה היא הפעולה הפרטית להיעשות על ידי אמירה רכה, על עצם הפעולה הטובה בעצמה, היא תהיה עוזרת גם כן להדרכה הכללית. זאת אומרת, בואו נעזור גם למשפט הראשון. אמנם אמיתת ההכרעה אינה כן בנוגע לחוקי השם ומשפטיו. למה? כי כאשר אדם עושה מצווה, כרגע, בפעולה הקרובה הוא עושה מצווה. המצווה הזאת זה לא רק עניין טכני. המצווה הזאת היא רושמת בתוכו רושם. כמו שדיברנו בהתחלה, העיקר במצווה, תכלית גמר מצווה, זה הרושם, הרושם הטוב והקדושה. אז כחזל אמרו שכר מצווה מצווה, הכוונה ששכר המצווה זה עצם המצווה. ובלשון המהר"ל כידוע, מצווה מלשון צוותא. אז חיבור, שייכות. אז שכר המצווה זה שאתה מצטוות יותר לריבונו של עולם. אז אם אדם למשל היה בדרגה 5 כשהוא עשה מצווה א', אחרי שהוא עשה מצווה א', הוא כבר בדרגה של צוותא 6. אז יותר קל הוא כבר להצטוות לפעמים הבאות. זאת אומרת, היות והפעולות האלוקיות, בוא נגיד רגע בסגנון אחר, היות והפעולות האלוקיות הן יוצרות רושם פנימי בנפש והן מתאימות, אולי זאת מן החסרה, הן מתאימות לנפש, הן עצמיות לנפש, הן מהותיות לנפש, זאת לא פעולה חיצונית. חוקי תעבורה, כמשל, זה חיצוני. חוקי צבא, כמשל, זה חיצוני. אבל תורה ויראת שמיים, זה פנימי, זה טבוע בתוכנו. וכשאנחנו עושים מצווה וכדומה, אנחנו א' מוציאים את עצמנו מהכוח אל הפועל, וב' רושמים רושם של אותו תוכן פנימי שהוא המהות שלנו. אז פה לא צריך כפייה. איפה אתה נדרש לכפייה? אתה נדרש לכפייה בדבר שהוא חיצוני לך, אבל בדבר שהוא עצמי לך, לא נדרשת כפייה. נקרא את זה רגע שוב. עוד פעם. אמנם אמיתת ההכרעה אינה כן בנוגע לחוקי השם ומשפטיו, כי מאשר ידענו שעצם עשיית המצווה היא מזככת את הדעת ואת הרגש. אז אדם עושה מצווה, דעתו נהיית יותר אלוקית. רגשותיו נהיים יותר אלוקיים. כל המציאות שלו נהיית יותר אלוקית. אז ממילא הוא יותר שייך למצווה. א', עצם עשיית המצווה הזה כי האלוהי הזה טבוע בך. ב', שאתה פועל את המצווה הזה משפיע עוד יותר לחשוף את הטבע האלוהי שטבוע בך. אז לא צריך מקל חובלים. כי מקל חובלים נצרך כשזה חיצוני לך, שזה לא אתה. אבל כשזה פנימי לך, וזאת מהותך, וזאת עצמותך, ובפרט אחרי שעשית המצווה, שזה עורר עוד יותר את עצמותך. אז פה מספיק נועם. והיושבים והיושבות פה, מוכיחים ומוכיחות שזה נכון. כמו שאמרנו, אם היינו באים מקל, לא בדיוק היה מתקיים פה השיעור עכשיו. רק נקרא דעות טיפה רגע, עוד פעם מיד, שנייה. אמנם אמיתת ההכרעה אינה אכן בנוגע לחוקי השם ומשפטיו. כי מאשר ידענו שעצם עשיית המצווה היא מזככת את הדעת ואת הרגש. אם כן, לא לבד, כלומר לא רק ביחס לעניין הפרטי, כלומר הפעולה הקרובה, העכשווית, המיידית, הנקודתית בנושא הזה, אלא כי אפילו לכללות ההדרכה, גם ההשפעה הרחוקה וגם כללות המציאות, יש יתרון גדול להנהגת הנעימות והארוך, מפני שכיוון שיותר קרובה הפעולה הפרטית לעשות על ידי אמירה רכה, הלא עצם הפעולה הטובה בעצמה שרושמת בנפש את הרושם הזה, כי היא מוציאה את אותה עצמיות מהכוח אל הפועל, היא תהיה עוזרת גם כן להדרכה הכללית. על כן החידוש הגדול הוא שצריך לממרינו בניחותה, בכל המציאות כולה לטווח הרחוק, כללים, מסגרת. איך קוראים לזה היום? ביחס למשפחה, הורים וילדים, סמכות הורית. אוהבים היום להשתמש בצמד המילים האלה. סמכות הורית. ביחס לתורה, סמכות רבנית. מה אתם אומרים על זה? אם זאת הייתה אווירה במכון מיר, סמכות רבנית. יובל, נראה לי מזמן לא הייתה פה. לא, דוגרי, גם אני לא הייתי פה. מה? גוג ומגוג. היית בישיבה תיכונית? אתה זוכר, אני מקצין בכוונה וחס ושלום להכליל את כולם. אבל כשהרב היה רוצה לבדוק אם יש לך ציצית, אתה זוכר מה הוא עושה לך? מה הוא עושה? איך בודק טוב? איך? לא, ממש לא. אביב, בוא רגע. או, הנה. כן, אז בדור שלי איך זה היה? נכנסת לארכיון עכשיו.
אולי אפילו שידוך. אולי אפילו שידוך.
מה נשמע? בוקר טוב, מה שלומך? לא בדקתי. עכשיו אני חושב שזה נראה מסוכן בדור הזה לעשות ככה. אז אני מודיע כבר עמי אינטרנט, אני נורמלי. בסדר. רגע, רגע, שנייה. אז ככה, היו בודקים עד שמוצאים את הציצית, ואם לא הציצית... וואי,
וואי. יש לי.
יש לך, גם לי. כן. לא, זה לא מצחיק בכלל. כי הפעולות האלה, הפעולות ההתנהגויות האלה, הרחיקו לא מעט אנשים מתורה ומצוות, והלוואי שזה היה מצחיק. כי ברגע שזה בא בכפייה ובהכרח, כאן בהקשר הזה עוד יותר נורא, בתחפושת של מה נשמע, חס ושלום, אז זה לא קשור לתורה. בצהל, בחוקי תעבורה ובכלל במערכת העבודה, שאנשים שמים, דופקים כרטיס, בסדר, שם אולי צריך כל מיני כללים ומסגרות, כי יש חולשות באדם, ואנחנו מודעים לחולשות האנושיות, ואדם זקוק, נקרא לזה, למנגנוני שמירה חיצוניים, כדי לעזור לו להיות קצת יותר חזק ולהתגבר לחולשות שלו. בסדר, אפשר להבין את זה, אבל ביחס לתורה, יראת שמיים, בניחותה. אז בניחותה לטווח הקצר, בניחותה לטווח הארוך, בניחותה בנושא הזה, בניחותה בכלל יראת שמיים. אבל פה צריך הרבה סבלנות והרבה אמונה. כי בניחותה הזה, ישנם אולי מצבים שבהם תהיו פריצות. בסדר, סבלנות. יובל, הלא מבולבל, כן. מה זה, עוד קיים הדבר הזה? כן? מה זה, מה זה? לא הבנתי. מי זה הוא? אין לי מושג, זה סרט משהו, אה, זה בן אדם. יצא מהבלבול. אז דייקתי, הלא מבולבל. חבוד, יובל, כן. מה אתה אומר? צריך לרגע מהבדיחה. כן. לכן אמרתי שכאן מדובר על, אני חושב, על שלב שהוא יותר מתבגר. אם נחזור לסוגת המחאה, אני לא רוצה לכלול, אני לא רוצה לשים את הקו, כי אני לא בטוח שאני צודק בזה, אבל רק ברמת העיקרון הייתי שם את הקו בין שלב חינוך, שלב החינוך לשלב התוכחה. שלב החינוך, ההורים אומרים, הילדים עושים. זה התפקיד של ההורים, זה התפקיד של הילדים, הכל בסדר. שלב התוכחה, מגיל 13 בצפונה, זה כבר שלב חדש. הרי אתה יודע שאם הורים יגידו לילד בגיל 8, תשים ציצית, תלבש ציצית, ילבש. גיל 12, תלבש ציצית, יהיה איזה קרח כזה, ובסוף ילבש. גיל 15, יש להם מילה בכלל? שום מילה. והלוואי שזה ייגמר בציצית. כי הטראומות הנפשיות שהוא סוחב איתו מגיל 8 עד גיל 15, מי יודע איזה רושם זה יעשה. עכשיו, עוד פעם, לא עקרנו מכאן סמכות הורית, לא עקרנו מכאן גבולות גזרה, לא עקרנו מכאן כללים שכל בית צריך להתנהל על פיהם, אבל כן הכנסנו את סוגיית ניחותה באופן משמעותי ביותר ביחס לכל מה שקשור לתור אווירת שמיים. להגיד לכם שיש לי טבלה לדבר הזה? לא. להגיד לכם שאנחנו לא עושים טעויות? כולנו עושים טעויות, כי יכול להיות שבמקום מסוים הנוצרים אולי קצת יותר תקיפים, מקום שני אולי קצת יותר, עוד יותר בניחותה. לא יודע להגיד. אבל לפחות העיקרון הזה של הניחותה, תראו את המשפט האחרון, על כן צריך לממרינו בניחותה, כי איך ידי לקבלינו מיניה, ותצא התועלת הקרובה, זה סברה פשוטה, ומזה תצא גם כן התועלת הרחוקה, שזה החידוש פה, כחוק מצווה גוררת מצווה, כפי שהסברנו מקודם. אתה יודע לא פחות טוב ממני, שרבים חללים מפילה, שילדים שגדלו, או נערים שגדלו, במסגרת חינוך קשוחה מדי, בוא נדגיש את המילה מדי, ועוד פעם, אין לי קו לשים את איפה המילה מדי עוברת שם, בסדר? אם זה בבית, או במסגרת החינוך, בית ספר וכו', ישיבה, אתה יודע איזה נזקים זה גרם. אחרי זה להתחפש את החבר'ה. מצד שני גם אנחנו יודעים, בוא נאזן את זה מצד השני, מצד שני אנחנו גם יודעים, שברגע שאתה לא שם כללים וגבולות, אז גם זה עוד בעיה. יש פה הפקרות. בסדר, אז צריך להיות פיקח. תראו, אני חושב, לא יודע אם אני צודק בזה, אני חושב שזה מאוד תלוי באישיות המחנכת. זאת אומרת, אם האישיות המחנכת, התכנים והערכים שלמענם היא רוצה לחנך ברורים לה, מוחלטים אצלה, אין לה שום שאלות על זה. מצד שני, היא מבינה שהדרך הנכונה זה לעשות את זה בניחותה, גם המתחנך שקולט במרכאות את הניחותה, הוא יודע בדיוק מאיזה נפש נחרצת זה מופיע. כלומר, הניחותה שהוא קולט, זה לא ניחותה של פשרנות. זה לא ניחותה של טוב, תעשה מה שבא לך, אנחנו מסתדרים עם זה. זה לא ניחותה של בלבול, אם דיברנו מקודם על יובל. אלא זאת ניחותה של דרך חינוכית שלא סותרת בכלל את התכנים ואת הערכים המוחלטים. אני מאמין שהמשפטים עכשיו שאמרתי נכונים. אני מאמין גם שלאורך זמן זה עובד. בעזרת השם. תראו, אפשר לראות גם במכון מאיר את זה. שאתם יודעים לזהות למרות הניחותה והנעימות והארוך והכל, והאהבה ואמונה, הכל נכון, שיש כאן דברים ברורים, מסודרים, בגבולות גזרה. אנחנו לא מזייפים פה ורוצים להיות נחמדים. זו האמת, אין בלתה. עכשיו, זה מצד התוכן. מצד הסגנון, בניחותה. בסדר גמור. אני מאמין שגם ילדים בגיל ההתבגרות, או בגיל ההתפרצות, הם מסוגלים להכיל את המורכבות הזאת והם יודעים לזהות את זה. ואם זה לא ייתן את פירותיו היום, זה ייתן מחר. בעזרת השם. אז נכון שבגיל הזה נדרשות גבולות, נדרשים גבולות, אבל נכון שצריך הרבה ניחותה. הניחותה זה לא רק הסגנון של הדיבור, הניחותה זה הנפש המוכיחה. האם לי יש ניחותה? לא רק האם הסגנון שאני מדבר הוא ניחותה. האם אני באמת, יש לי ניחותה? זאת השאלה. אז איך אב כותב? בזהירות, עוד במשפט הזה, בזהירות מיוחדה של מנהיג ומפקד. מנהיג ומפקד הוא מנהיג ומפקד. הוא יגיד קדימה יסתער, כולם יסתערו אחריו. אין מצב שלו. מצד שני, הוא יודע להיות זהיר. הוא יודע ליצור יחסי אמון, יחסי קרבה, יחסי אהבה אפילו אפשר לומר. כדי שכשהוא יגיד קדימה יסתער, לא תהיה לאף אחד שאלה על זה. כולם יקום. טוב, אין לי בדיוק טבלה כמו שאמרנו, אבל בגדול אני חושב שזה נכון. טוב, מישהו רוצה להגיב? עדי, מה אתה אומר? עדי או עידן? עידן, יש לך משהו לומר? מצוין, אתה מסכים תמיד עם מה שאני אומר. טוב, זאת בעיה להסכים תמיד עם מה שאני אומר. כן, אני יודע. שאלה חשובה. זאת אומרת, יכול להיות שבית ערכי תורני, אז בעצם הכל הוא תחת הכותרת של תורה, ולכן זה צריך להיות בניחותא. הנה חינם, הערה מאוד חשובה. כלומר, כן, כלומר, מאוד יודע, השאלה איפה אתה שם את הקו של תורה, לא תורה. נכון, שאלה חשובה מאוד. תהי, הייתי רוצה להמשיך את המשפט הזה עוד יותר אפילו. לא רק בבית, בחברה, במדינה. מה, חוקי תעבורה וצהל בינינו, זה לא תורה? זה תורה. אבל זה עדיין לא ברור לנו, מוחלט לנו שזה תורה. אז כביכול זה משטרה עכשיו. בסדר. אז היא משטרה עכשיו את כללים של כפייה. אבל בהיראה הזאת עכשיו היא מאוד חשובה. נכון. כן. לא הרמתי עד. טוב. יישר כוח. סיימנו את הדף הזה. בשעה טובה הבנות יוצאות לדרכן. שבוע הבא לא תהיו פה. תהיו פה? לא. שחררו אותנו. הנה, זה היה בניחודה, אתם רואות? הם לא רוצים, הם רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים לעזור. או שזה עניין של שידוך, אני לא יודע להגיד ביוק מה. עכשיו ברצינות, תהיו פה שבוע הבא או לא? טוב, השיעור הזה באופן עקרוני, אני חושב כדאי שיימשך עד, עד סוף הזמן. אנחנו נעבור לדף הבא, להמשך הסוגיות האלה. זה בזוויות אחרות קצת. אז שבוע הבא ניפגש, בין יהיו בנות, תהיינה בנות, לא תהיינה בנות, אנחנו בשלנו נמשיך. תהיינה בנות, ברוכות הבאות. בסדר, יישר כוח, ברוכים תהיו.